יום שלישי, פרשת נוסוי. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברי חיזוק. הגאון הצדיק המלך בידרמן שליטה על קביעת עיתים לתוירו. מתחילים דברים של הגאון חיים מוולוז'ין, ששאל פעם יהודי למה הוא לא קובע עיתים לתורה. אז הוא אמר לו, תרוד בפרנסה. אמר לו חיים מוולוז'ין, אם ככה הרי שאין בינינו לבין אומות העולם כלום, הרי כשהקדוש ברוך הוא עבר עם התורה של אומות העולם, שאל אותם אם רוצים לקבל את התורה, אז כל אחד ענה לו משהו אחר. אז ממילא, הם לא הסכימו לקבל את התורה בגלל הפרנסה שלהם והחיות שלהם. אם אתה אומר שאתה לא לומד ולא קובע עיתים לתורה בגלל הפרנסה, אז כמו אותם אומות. הוא מספר למיילך באחד שהתברך מהשמיים בלהרבה ילדים בלי נראה, עד שלא היה לו מקום בבירה לנשום, לגודל הלחץ, הוא רוצה לבנות עוד חדר, אבל התברר לו שמצד צורך או מצד החוק, אין שום סיכוי שיתנו לו רישיון לבנות עוד חדר, לא יעזרו פה שום עסקנים ושום קשרים, אז הוא קם ועשה מייסה. הביא פועלים, ובנה בלי שום. נו, לא יודעים מה ישראל. אבל עברו הרבה ימים, הגיע שוטר עם צו הריסה. כתוב שם שהוא צריך לפנות את החבצים והרהיטים מיד, לפני שמגיעים הפקחים עם הטרקטורים. התחיל להתחנן לפני השוטר שירחם, התחיל להסביר לו כמה ציפוף, כמה זה עלה לו. אבל השוטר נשאר בשלו, הגיעו שכנים, ניסו גם הם להסביר לו. רק כמו לדבר על הקיר, עד שדבר שוטר. רוסי בכלל, מדברים רק רוסית. למעלה הוא לא הבין כלום כל מה שאמרו לו. כעת זה וזה אומר, מיילך, צריך להיות אותו הזמן שמוקדש לקבלת עיתים לתורה. באותו זמן צריך לעסוק בתורה בלי להתחשב בשום תירוצים וטענות. כמו אותו שוטר, שעשה את המוטל עליו, בלי להבין שום דבר, מה שמדברים איתו. וזה מה שכתוב בפסוק, שבחוקו שתלכו, שציעו המלים בתורה. ללמד שעמל התורה זה צריך להיות חוק שאי אפשר לזוז ממנו. מגבוה לדבר, כמו שסיפר, הוא מביא פה מאיזה רבא שסיפר על הרב פסרמן, שם עושה מדי ערב שיעור כבול ולבטים, למרבית הפלא, גם ביום שהוא חיתן את הבן שלו, הוא הלך באמצע החתונה למסור את השיעור. נזדקו משתתפי השיעור ואמרו לו, לא יכל לשלוח מישהו במעלה מקומו. אז הוא אמר להם שהוא באמת ניסה, הוא ניסה עם כמה, אבל לא היה להם פנוי, כי היה להם חתונה שהיו צריכים להשתתף בה, חתונה של הבן שלי, אז אני באתי. ואנחנו ממשיכים עם הספור הימי של מגיד נישור עם הרב הגאון רבי צלמר שושן, שליטה, שמגולה להשתלשלות מדהימה. דברים שהתפרסמו בגלל השגיאה הפרוטית. הוא מספר ששבת קודש פרשת החרימת קדשים, 12 בלילה, סליחה, אבל זה היה 12 בצהריים, בוא נראה. דופקת לאברך רב צבי, רב צבי שדרוביק, הוא גר כמה בניינים לידו, רחוב חידה. הוא הגיע לדבר איתי על איזה נושא מסוים, תוך כדי השיחה, אז הוא אומר לי, זה היה היום עשינו הכנסת ספר תורה. שאלתי אותו, מה עם משמע, הרי תכנס את סגורים, עניינים בחצרות, זה הכנסת ספר תורה בימים האלה. אז הוא אמר, את הספר תורה של המניין שלנו לקחתי מהישיבה, ותורה שמשמש תמיד כספר תורה שני, הוא זה שקוראים בו ארבע פרשי. הקרא שם את שחוידש וכדומה. לולא הקורונה, אז לא פוקחים אותו באחד מהפרשות הסדירות. תזרי המצוירו. בעניין הקטן שעכשיו, כמובן, ספר תורה רגיל, אז קוראים לו את פרשות השבוע. והנה הוא אומר, בשבוע שעבר, פרשת תזרי המצוירו, אבל קוירה רוצה לקרוא את המילים שיער שחור, אבל להפתעתו גילה שהמילה שחור לא מופיעה. אם ככה, ספרותו רפסול, היד גלו את הספר, הניחו בצד, לקחו ספר, ספרותו רמניין מחצר אחרת, ותשב עצמו, אמר, לקחתי את הספר, את הספרותו למגיע. שרק את כולו במחשב, גילה שלוש טעויות בספרות, גם תיקין אותם, דרש תשלום 800 שקל. אז הוא אומר, חשבתי שאולי אני אמצא את התורם, או את היורשים, לבקש להם שאולי ישלמו את זה. תקרא על הרקמה, שאל המעיל, גילה שהשם זה אברהם, זו שסתר. דברר לי שנסתר הרי על היורשים, ועכשיו בשבת, קראו בספר התורה הזה לראשונה אחרי התיקון. אז אמר לו הרב שושן, מה אתה אומר? לבן שלי קוראים אברהם זושה על שמו. אז הוא היה עמום, מה לך ולא? הסברתי לו, אומר הרב שושן, שאברהם זושה סתר עבר את ימי השואה דגלגל במחנות, שניצל גילה שאיבד את כל המשפחה שלו, השם הרחל. כך עולה לארץ, התחתן שם, התחתן כן פעם שנייה, מרת כלי עליה שלום. היה גר ברחוב יחזקאל, אמרו לו המתקנת של הרב לנדו. הוא בא לתרום לו, הוא נפטר בכ"ד אדר תשנ"ג. אשתו מרת לאה ביקשה מגיסתי שגרה בסמוך אליה לקרוא לבן על שם בעלה. אבל גיסתי ענתה שלא יכולה לתת השם כיוון שבעלה, אח של שיחיה, קרוי גם אברום. אז היא אמרה, אולי תנסה לבקש מיהודי טוב לתת השם. אז אחי רב אברום ישי התקשר אליי, סיפר לי על זה. על הבקשה של האלמונה, הוא אמר לו, יש לך כבר, והוא אומר לו, יש לך כבר שני ילדים, יהיה לך עוד בעזרת השם, מה דעתך לקרוא לאברהם זו, זה חסד עצום, הוא רוצה להכיר טובה על זה. הלכתי לאחד מגדולי הדור, שאלתי מענות, לענות להצעה, אז הרב שאל, אם רבו זו שהיה ידיר השמיים, אני חושב שכן, וענה הרב אמר, למה לא, גם חסד הנפטר, גם שמח את האלמונה, אם יתקל לך טובה זה גם טוב בשבילך. טוב, הודעתי לאלמונה שאני מקבל על עצמי. קבל על עצמי לתת לבן שלי שם אחרי בעלה. באמת, זמן לא רב אחרי זה, נולדה לי בת. אבא בתואר היה בן. אבא שנפטר אותנו מהקודם לכן, ולכן נקראתי בין הרצון לתת שם אחרי אבא שלי להבטחה שהבטחתי. הלכתי לאחד מגדולי הדור שלי, הוא ענה, קודם כל לקיים את ההבטחה, ובדרות שם יהיה לך עוד בן. ותקרא לו על שם אביך. וכך היה, קראתי לבן שלי אברהם זושה, ואחרי זה נולד בעוד בן, קראתי לו משה יקותיאל על שם אבא שלי. וראה איזה פלא, בשבוע שעבר מוטי שבס תזרה נצוירו, סגרנו שידור, הבן שלי אברהם זושה התארס, תבין מה קורה פה, שתי הזכרונות היחידים שנשארו אחרי הרב אברהם זושה סתר, זכרונו לברכה, ספר התורה שהוא תרם, והבן שלי שנקרא לשמו, נושאו באותו לילה, ספר התורה בעל תיקונה אחרי 30 שנה, והבן שלי מצא את זה עוד לא. שנים פה בבקשה ללמוד משנת ולמשפתם, אברהם זושה, בן רבי יהושע, כ"ה באדר ומפטר תש"ג, ואשתו שנה אחרי זה, מרת לאה, בת רבי יום תגליסטן. ואנחנו ממשיכים מניין הדיונים מרבו ישראל. במה יש לעסוק בליל חג השבועות? אז על פי הזוהר והאריזה, יש להגיד את התיקון, שהספר נהג להגיד אותו ביחד עם כל התלמידים. מעיד אחרי שאומרים שהאמירה של התיקון נועדה בעיקר עבור אלה שאינם לומדי תורה, אבל הלומדים יעסקו כל אחד בעניינה. בנוגע ללימוד ישנה את זה שכדאו לעסוק בו אחרי לימוד התורה, שבכתב, אבל אלה שאומרים שאין זה נכון ללימוד ישנה את זה בלילה, אז מעיד אחרי שאומרים שעיקר עסוק בלילה, זה כן יהיה בתורה שבעל פה. יש מקרה שכתב שגם יש חשקי נפשו בתורה בעל פה, יגיד תחילת התיקון. אבל בחור שלומדים הישיבה יעסקו כמובן קוראות רבותיהם. איך ינהג הנאור בלילה לגבי ברכת התורה וברכת השחר? בזוהר כתוב שהחסידים הראשונים היו נערים במשך כל אלה שבועות עם התורה, ככה כבר נהגו כנראה במדי התורה, והמנהג הזה הוא תיקון לכך שישראל היו ישנים כל הלילה. וצריך גם לשבוח ולהעיר אותם כדי לקבל את התורה, ומי שלא ישן פלאג במשך הערב והלילה. רוצים לברך בבוקר את ברכת הנטילת ידיים לאחר עשיית רוחב, ויחד עם השאלות, וכן את שאר הברכות מאשר הנוסח שאנחנו מבינו. עד הנס עיני הפתוח, חוץ מלא כנשנו, תרב ראשינו, אני רציתי את העסקות, אבל בוא תספר שלגיון נחלקו הפסקים מופיעה בהם, שמצא את אחרותו בשמיעה מישהו אחר. כן, מלבד ברכת את העסקות, אני שיכול לפתור אותה על ידי תלזגון. במקרה שישן ביום, שלפני לילה זה המשך מחצית שעה ביותר, נחלקו הפסקים, הוא רשאי לברך בבוקר את ברכות התורה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם עוד דברים נפלאים. קור קלו מועיד ניסה לו בקבול הסטוירו. יש פה דברים נפלאים, דור אשתו ובא בגלל עכשיו הסטוירו. הגאון רבי ציון לוי יצא לרבה הראשי של פנמה. למרות אישיותו הלבבית והחייכנית, שורה על נכון נדבר בתקיפות, שורה על חומות הדת, אמר כחומה בצורה, התחילה דרכו לא פעם היה בסכנת חיים, שעמד על דעתו, בסיר, שלא להתכופף לגחמותיהם, לרצוניהם של כמה אנשי קהילתו של אנשים אלימים מאוד. אחת הפעמים הייתה, אמרנו שבנו של אחד ממציאי הקהילה החליט להתחתן עם גוי אחרונה לפני. רבי ציון, רב הקהילה, לא יכול לעשות את זה שבקהילה שלו היו נשואי תערובת, כמה ניסה לדבר עם הבן, עם האבא, לא הגיע, לא הצליח, דבריו נפלו על אוזניים אטומות. יום החתונה הגיע, רבי ציון יושב מכונס במשרד, פתאום אורו עיניו, והיום מאז עלה בליבו, החליט לבשר את זה. תוך כמה דקות, יצר קשר עם החתן, ביקש ממנו לבוא אליו בהקדם האפשרי. מה הדחיפות של החתן? הוא אומר לו, יש לי שבחה מתנה מיוחדת, לרגל יום הנישואין, אתה חייב לקבל אותה לפני החתונה. אני במשרד, תבוא לקחת. אמר, בסדר, אני אבוא עוד שעה. הוא מחכה לו. לא עוברים כמה דקות, והוא דופק בדלת. הוא אומר, החתן יחס, הוא אומר, לא אכלתי להתאפק. באתי לראות. אומר לו, הרב, יופי, טוב שבאת. בוא נשתה כוס קפה, נדבר, אחרי זה אמצל. אחרי כמה דקות, הרב פונה אליו, הוא אומר, אתה יכול להשאיר לי את הפלאפון שלך לכמה דקות. אומר, ודאי. הרב יוצא מהמצרד, הוא נותן לו את הפלאפון, הרב יוצא מהמצרד, נועל את הדלת מבחוץ, והולך את דרכו. בינתיים, החתן מחכה לשובו של הרב, 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה הרב לא חוזר. סבלנות שלו פוקעת. הוא קם ממקומו, פונה לצאת מהמצרד לחפש את הרב, אבל הדלת נעולה. עכשיו הוא הבין איזה מתנה הרב הכין לו ליום נישואים, התנהלו בחדר. ידע המחשבה במוח שלו, הוא רץ לטלפון, נצא להתקשר, גילה להחזיר אותו, שגם זה הרב חשב, הטלפון נותק עם בועד מועד, הוא נצא לצעוק, לצעוק, אבל המקום של המשרד היה באזור שומם, ונשאר לו ברירה על הלחקות לרב שיחזור. בשעת לילה מאוחרת, הגיע הרב למשרד, פתח את הדלת ואמר לו, עכשיו אתה יכול ללכת. הוא רץ לאחוז טירוף אולם החתונות, ראה שם את אחרון, את אחרון האורחים, יוצא, ואת משפחה של הקלה זוהמת, איך שהם ראו אותו מרחוק, נפלו עליו בחרופים וגידופים, יהודי מלוכלך, איפה נעלמת, הרסת לנו את כל התמחה, וגם הקלה הייתה בין אותם המגדפים והמחרפים. טוב, הוא הסתלק משם בבושת פנים, והוא נשבע למקום ברב. באותו לילה, ושם רבי ציון לוי טוב, אני יודע שזכה להציל עוד יהודים ממצאי תערוב. הדיעה הזאת גרמה לו שרב, אבל לא לאורך זמן בבוקר, כשאתה לו בדגנת, תרגיש שעוקבים אחריו, הוא רואה את אותו בחור, תוך אחד שאמור להיות שטן, עם אקדח ביד, הוא ראה שתפקו קרב. הוא עצר, חיכה לבחור שתקרב, ואז פתח את החוצה, אמר לו, אתה יכול להרוג אותי, הנה כאן הלב שלי. אבל תדע לך, שאני כרב הקהילה כאן, לא רק שאני לא מתחרט, על מה שעשיתי, ואני גם שמח. נתת לך את המתנה הגדולה ביותר ביום שאמור להיות יום החתונה שלך. והיא האפשרות שלא ננתק את הקשר עם היהדות. מול עוז רוח שכזה, גם החתן הכעוס, לא יכל היה לעמוד. טובה והלך, ימים ספוי החתן שנתן כבר התקרב, הרב ציון, והתחתן עם ידיעה כשרה, שהדבר היחיד, שגרם לי שלא להרוג את הרב, זו הייתה מחשבה שעלתה לי בראש באותו רגע ברחוב, כשנפגשתי איתו, שאם הרב מתחן למות רק בשבילי, שרק בשביל שאני לא אתחתן עם גויה, זמן שזה חמור ביותר, וטוב שהוא יציל אותי. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם סגולות וישועות. סגולת, קריאת ספר התהילים, שבוע. אז חג השבוע את דב סיבון זה יום פטירתו של נעים זמורת ישראל, דוד המלך. כמו שמובע בירושלמי, הוא השאיר לנו ירושה נפלאה, לנו לכל ישראל. ספר התהילים שהסגולה שלו רבה מאוד. אחד ביום השאלה הגולה, זה יותר רצון לפעול ביום הזה לגלות המצורות. כדבר חידה, מכיוון שדוד המלך נפטר בשבוע, אתם מגיעים לקרוא ביום הזה את כל התהילים, שדוד המלך חיבר אותו. הוא כותב גם שנכון ללמוד את התהילים בחג השבוע, כיוון שזה היורטי שלו, ואז יעלו לרצון ביותר, אמרת יותר. אחר גם כתוב בנשחי, שלימוד תהילים ביום השבוע הוא צורך גדול, שבו נפטר דוד המלך ויעלה לרצון יותר, ולכן כל אחד ללמוד את התהילים כולו ביום השבוע. בספר משמרת סולים כתוב, בפרט יכוון מאוד באמירת הפרק ופיתה, בליל שבועות, על פי פשוטו שכל השמונה אפים, בקשות להכנת, להבנות התורה והמצוות, בשך כל הספר, השלו אומר, שכשאומר סדר תיקון התהילים, תיקון ליל שבועות, אז הוא כתב שרק בספר התהילים, אמר גם כן המזמור, שמיים סבן כודל, מזמור יקום אלוקים, זה בסמכת. כל המזמור שיקוף יותר, שהם טובים בעיקר סביב התורה. אשר המלך מעריך בנשיטות של הוספת המזמור למיטל שבתהילים. כתוב שהוא מוסיף את זה, רמצח לידו של מזמור דוד, על הדתות שניתנו לנו, היא התורה כמו שנאמר, מימינו יש דסטמוי, וגם כתוב שם, עוד אין השם קיפי, מה שעושה דוד אבות בקבר, שדיבר מיום מיטתו וקבורתו. קוראים אותה מתורה, הייתה גביעתו, ומראו להזכיח את דוד הנאמנים, ולבכות על המיטה שלו ביום הזה. ואותו הפרשה התעורר עצמו לבחייה, ביותר מהפסוק, שימה השם תפילוסי, שבוס להזינו על דימוס כאן. ואז אומר, אשר המלך, יוכל לפעול גדולות ומצוות. ואנחנו ממשיכים החפצים וחיים, אנחנו עדיין בהקדמה שכותב הרב צם שנראה פשוט שהטעם שהתורה השמירה כל כך בעניין של השנורא, שזה מעורר אותם מכתרג על עם ישראל. על ידי זה הורג כמה אנשים בכמה מקומות, כמו שהתואר אומר פשוט קודי. אבל הרב סוף הם מביאים את מה שכתב הרב צם בשמירת הלשון, שאדם שמדבר שנורא ומעורר כתרגים על ישראל, ושבוך הוא מקפיד עליו והוא רוצה להציל אותו מהצרות שלו, והוא מבשיל בזה, לאדם שמרוב שב את הבן שלו, והוא מחפה עליו גם אם הוא לא מתנהג כרוי, אבל אם יבואו כמה אנשים יצפרו לו מה שהבן שלו מעולל, אז הוא יחס, ויעניש אותו, אבל מי גרם לכל זה? זה שסיפרו. זאת אומרת, אומר רבצם, אותו דבר בניין השנורא. שבו חייבת ישראל שהם בנהר, אפילו שודת המעשים. ובכל זאת הוא מתנהג איתם בחסד ברחמים, הוא רוב אהבתו עליהם, אבל אם יבואו, כתרג שהוא תורא מחמד שסיפרו לו שנורא, יחב להניש אותם, אבל יתגבר בו הקפדה וכעס כמי שעורר אותם כתפיים. ולכן הוא לא ירצה להציל אותו מהצפות שלו. אנחנו משכים דקה מדוקה דברים מרתקים על הדפיים, האם לקט מן בשבת עובר על מלך אסטרילש ומאמר. כתוב בתורה לגבי לקטת המן בשבת, ראה ביום השביעי יוצא מן היום בלכות ולא מוצאו. ואומר השם אלוהי שאדונו מאנת לישמור מצוויתא וסירוסא. יש מקום לדון, האם יש בזה איסור? אז סורנו כותב שהאיסור שאסור בלקטת המן בשבת, זה היה חילול שבת, בלי ספק, אם היו מלקטים ממקום למקום, ממקום גידולו. כמו שכתוב, מי שתולש צמח שגדל על קוצים, והוא גדל מרח הקרקע, שהקוצים הנקים מסבירה שם רשת חם של תולש. הגלטל, הגלטל דן מניין שעשו מדאורייתא לבשל בשבת, זה הדבר שלא מגידול הקרקע. הוא כתב שלומדים את זה מאמן, שכתוב בסרטו איפה איפה, אפילו שאלה גדולה קרקע. ואבננזר הוא הביא מה שהקשלו מהספורנו, שמובר לדבריו שהאמן הוא גידולי קרקע, ולכן מי שמלקט תורה בשבת חיים משום תולש, אז אי אפשר ללמוד מזה. אז הוא חולק על הספורנו. במשך חוכמה כתב שהיה בלקיטת האמן, מלך הסימוך, מלך הגבורה, כמצווה לשעה זמור, רק תלוי במחלוקת, אם יש אימו בדבר שהוא לא בגדולי קרקע. אנחנו משיכים דפיים בהלוכה. אנחנו עושים מסימן תופי, לדעת השכונו, סדר, אמירת צהל, אחרי סדת ליל הסדר, הוא פרק האלל מלא אילונו עד הסוף, פרק קוף חופו בתהילים שמכונה אלל הגודוי, תפילת משפט פרחי, כולל ברכת משתבח, אבל בלי החתימה של הברכה. ולבסוף, ברכת יאללה לוחו, שנאמרת אחרי על חתימת מלך מולד בשבוך, אז כרגיל, ואם הוא טעה וחתם את ברכת משתבח, אז יגיד את ברכת יאללה לוחו בלי חתימה, כמו שחזל, תקנו לומר, אחרי אלל, ברכה אחת בלבד, בלי שתי ברכות. ויש אומרים שאחרי פרקי, שאחרי פרקי הלל, אומרים ברכת תהלוך, או בלי החתימה. הם ממשיכים בהלל הגדול, ונשאו את כל חי, וחותמים את ברכת השתבח בחתימה של הלל. מלך מעול על בת ישבוכי. ויש חותמים את השתבח בחתימה רגילה, שמסתיימת במילים, חי אילומים, ואם הוא טעה וחתם את ברכת תהלוכו, אז הוא כבר לא יחתום, אחרי זה ברכת השתבח. את ההלל שבליל הסדר, אומרים בישיבה, למרות שבדרך כלל ההלל נאמר מהמידה, בגלל שהאמירה בישיבה היא דרך חיל. עוד טעם בגלל שהיה ביסוד מוחלק לשני חלקים, אחד ביחד עם הגודל לפני הסודה ושני אחר הסודה, אבל לא רצו להטריח, אתה אומר, לעמוד פעמיים, ואם זאת לא אומרים אותו בסיבה, אלא בישיבה רגילה, מתוך אין ובעיר, יש מהראשונים שכתב שצריך להחזיק את הכוס הרביעית, ביד שאומר את חלק השני של הלל, ככה נהג חיים ריסקן, הוא הסביר, כשחזל תקנו לומר תהלל על הכוס, זה כמו קידוש, יש אומרים שלא צורך. תהל בליל הסדר צריך ראוי לומר בזימון, זאת אומרת שמרו אותו יחד שלושה אנשים גדולים, ושמרו את סתוקי אוידו ואונדו, בצורה שנאמרת בבית הכנסת, שאחד אומר תחילה ואחרי אומרים אחריו, ולכן מי שאינו, שאין בשולחנו שלושה אנשים גדולים, ראוי שיש בסורך, שישלים את הזימון, ולא הבוכי רצוי מאוד להזמין אורח לזדות ליל הסדר, ובאין אפשרות לעשות את זה עם שלושה אנשים גדולים, אפשר לעשות את זה גם האישה והבנים הקטנים. ויתרה מזה, אם האבא רוצה לכבד את אחד הילדים הקטנים, להגיד אונו, כולם יחזרו ויגידו אחריו, רשאי לעשות כן, שילד לא ירדם ולכן יחד במיצוות, אבל לא לכבד אותו באמירה טוידו, כי בסיכון להם קצת לספר, כי נראה כאילו מעמית הקטן להיות כן שלך ציבור, זה יקצה בזוי. עד כאן בניין דפנים והלוך השלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, אחרי אכילת המצו, לעסוקים בליל הסדר, עשו לאכול כלום, וגם לא לשתות משקה משקר, וראו שלא לשתות שום משקה, למעט מים, תה וכדומה. עשו לחלק את אכילת המצו של הפתום לשני מקומות, גם לא באותו חדר, ואם הוא נרדם במהלך האכילה, לא ימשיך באכילה אחרי שיתואר. גם מי שמברך ביחידות, או מי שנוהג בדרך כלל שלא לברך ברכת המזון על הכוס, גם כשהוא מברך, בזימון, בליל הסדר, צריך לברך ברכת המזון על הכוס, כמו שרוב וראוי, לקיים את המזון נוספת בכוס הזה. וכדרכנו נפליג מים ממחורה, ונזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום, במצוות הפרשת חלה, נאמר בתורה, ראשית הריסותיכם, חלו, תורים ותרומו. הריסה פירושה בצק, זאת אומרת שלכתחילה צריך להפריש את החלה בשלב אחר שנת הבצק לפני הפתיעה. ואם לא הפרישו לפני הפתיעה, חובה כמובן להפריש אחרי הפתיעה. אבל הדבר הזה הוא גם מזכר בתורה. ראו באכול שם מלחם אור צרים ותרומו, זאת אומרת גם בשעה שאוכלים את הלחם, ראינו לאחר הפתיעה צריך להפריש את החלה מהבצק. אבל מכיוון שבדרך כלל אין במעפה אחד לפני עצמו שהוא חלה, דברים מהכמות שמחה בהפרשת חלה, חובה לצרף את כל המאפים שנעפו מהבצק הזה שהתחילה בהפרשת חלה בתוך כלי אחד, על מנת שההפרשה תחול על כולם. הפעולה הזאת נקראת צירוף סל. הצירוף של הסל הזה מחייב בהפרשה גם באופן שקודם לכן לא היה חיוב בהפרשת חלה, דהיינו שאם עפו כמה בצקים כל אחד בפני עצמו ולא בהם שום חלה, אחרי הפייה נעשה בהם צירוף סל, הרי הם חייבים בחלה. עד כאן בעניין הזה. דרך כלל מתלום בבלי, האם צריך לקחת כמה שולחן בשבת, וכמה שיעור הוצאה של זכוכית, וכיצד נצחה מהירואים את המחשפה? צריך ועלות עושים מעניינים, ועד במסכת שבס, דף פי א'. ולשים רמתי התחזקות יומית, השנברורה אומר, שתמיד תהיה תפילת האבא והאם השגורה בפיהם להתפלל על בניהם, שהוא למדי תורה, צדיקים, בעלי מידות טובות, יכוון מאוד בברכת העבורה בו, ברכת התורה בשעה שאומרים, ומי אנחנו וצאצאינו. גם כשאומר ובוא לציון, למען לא נהיגה לריק, ואינת לבעולה. שדל אם כן רבותיי, להרבות בתפילה עלינו ועזרינו, שנהיה לומדי תורה, צדיקים, בעלי מידות טובות, ובפרט במקומות שמבקשים על כך בתפילה. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לו כל המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל אשר נתנה, ברוכניות ובגשמיות, וכל טוב צלם.